ישראל במלחמה עכשיו ב-103 FM איפה הכסף? עם ענה דודוב עורכת יעל אילון
עכשיו 4-5 דקות, 495 ימים למלחמה, 76 חטופים עדיין בעזה, יש אותות חיים. וכשנשיא ארצות הברית אומר מילה, מיד מתיישרים. התוצאה המיידית של המהלך של טראמפ עלולה להיות הרת אסון עבור אותם חטופים. גם ראש הממשלה יודע שאין להם אפילו דקה. זה עלול לקבור אותם סופית. ואם שוב תתחדש מלחמה עצימה בעזה, גם זה עלול לקבור אותם סופית. עכשיו משהו אחר, האם בשביל לקבל תו נכה אתה חייב להיות נכה או כאילו נכה או שפשוט הולכים למאחר, משלמים לו הרבה כסף והוא כבר יעשה את העבודה בצ'יק צ'אק נהיה נכה, תפסת מקום חניה יקר של מישהו שבאמת מגיע לו ובכלל אנחנו מכירים את המציאות בצפיפות הבלתי נסבלת של מצוקת החניה בערים הגדולות שימו לב לכמויות המטורפות של התווים ב-2020 היו 90 אלף תווי חניה והיום 665,000 שזה פי שבעה. אתמול בדיון בוועדת הכלכלה ביוזמת חברי הכנסת מרב בן ארי ומשה סולומון נשמעו עדויות על נכים לא רמאים שלא מקבלים תווי חנייה בגלל הפניות למאחרים. משלמים להם סכומי עתק וזהו, שילמת קיבלת. הנה סיפור, ציטוט. התו שלי פג באוקטובר, משום מה כאילו שאני אמורה להשתפר. בינואר כשגיליתי שהתו שלי פג, פניתי לקבל תו. רק בשבוע שעבר נתנו לי תו זמני לחצי שנה, ואמרו שזה בטיפול. נראה לי שאפנה למאחר ושלם. סוף ציטוט. אני מכירה את האישה, נחותה לא תשתפר, ויף ניכרת לעין. מדינה של מאחרים, רק קומבינות. בושה. מספר עסקאות הנדלן עלה דרמטית בסוף דצמבר, קצת לפני העלאת המע"מ ל-18%. אילו עסקאות נעשו ואיך זה משפיע על הקבלנים מיד נבדוק. וגם עשרות אלפי משפחות עדיין ממתינות לסבסוד מעונות יום, ומשפחות ומשפחתונים על סף קריסה. הבקשות להכרה בסבסוד הוגשו, רוב ההורים עוד לא קיבלו את מלוא ההחזר, מדובר גם באנשי מילואים וגם בחדוריות. ושני בתי ספר חדשים לרפואה באוניברסיטת חיפה ובמכון ויצמן, בתקווה ש הבוגרים יישארו בארץ. איפה הכסף עורכת יעל אילון מפיק יואב כהן, על השידור איתנו סתיו קורנס. איפה הכסף? כל ההבטחות מיד אחרי הכותרות הכלכליות. פרשת פלדשטיין והקטרים, התנועה לאיכות השלטון פנתה לראש השבק בדרישה לפתוח בחקירה פלילית בחשד לעבירות ביטחוניות חמורות של יועצי ראש הממשלה. עורך הדין דוקטור אליעד שרגה, יושב ראש התנועה, מסביר.
לא יעלה על הדעת ולא ייתכן שיועצים בכירים בלשכת ראש הממשלה יקדמו את האינטרסים של מדינת אויב שתומכת ומממנת ארגוני טרור בשעת מלחמה. המקרה של אלי פלדשטיין הוא חמור במיוחד, כי בזמן שהוא מכהן כיועץ בכיר בלשכת ראש הממשלה ואגב עוסק במשבר החטופים ופועל במקביל לקידום התדמית של קטר.
מנהלי המחלקות הפנימיות בבתי החולים בפריפריה קוראים להפסקת הניסוי לקיצור התורנויות למתמחים. פרופסור אבישי אליס, יושב ראש איגוד מנהלי המחלקות הפנימיות, מסביר.
הפיילוט אינו טוב בלשון המתה, הן למטופלים והן לשירות הרפואי, כמו גם למתמחים שלכאורה זכו בתנאי חיים טובים יותר. מספר הרופאים בשעות הבוקר, שעות הפעילות בבית החולים, קטן לרמה מסוכנת. הרופאים אינם מכירים את החולים, היות ולא היו יום קודם במחלקה. בהיעדר כוח אדם ומעקב רציף, החולים נפגעים והשירות הרפואי הניתן להם ירוד ומסוכן לא פעם.
משפחות שכולות מנציגי מועצת אוקטובר הגיעו היום לכנסת כדי ללחוץ על נציגי הציבור לפעול להקמת ועדת חקירה ממלכתית. אייל אשל, אביה של רוני, זכרה לברכה, פנה לחבר הכנסת משה גפני, תקשיבו.
אני רוצה לרתום אותך למען הבקשה היחידה שלנו, שהיא הכל כך בסיסית פה, וזו ועדת חקירה ממלכתית, כדי שנדע מה היה פה, כדי שנדע מה היו הכשלים. חבר הכנסת גפני, תסתכל לי רגע בעיניים. אתה לא רוצה להסתכל לי בעיניים? למה?
וידיעה אחת לסיום, בחודש ינואר ציבור לבא משכנתאות בהיקף של 7 מיליארד ו-287 מיליון שקלים, זו ירידה של 47%, ירידה חדה, לעומת דצמבר לפני עליית המע"מ. עד כאן הכותרות הכלכליות, מיד מתחילים עם ביקושי C לדירות. בחודש דצמבר 24, ממש לפני חודשיים, נרכשו יותר מ-11,000 דירות, כולל דירות בסבסוד ממשלתי, וזו הרמה הגבוהה ביותר במספר העסקאות. אנחנו רוצים לבדוק למה זה, אנחנו יודעים שהמע"מ עלה ל-18%, הכל קשור, עלייה בכמות ההכנסות, תשלומי המיסים. ראול סרוגו, עד לא מכבר יושב ראש התאחדות הקבלנים בוני הארץ, שלום ראול.
שלום ענת.
איך מסבירים את זה?
הסברת את זה פחות או יותר בעצמך. הסיבה הראשונה היא עלייה של 1% ממע"מ החל מינואר, ולכן לא מעט רוכשי דירות פוטנציאליים הקדימו את הרכישה שלהם לחודש דצמבר, ולכן היינו כמות גדולה. במקביל לכך, אנחנו רואים לאט לאט חזרה של המשקיעים לשוק, למרות מס הרכישה הגבוה. הם מזהים, פחות או יותר בדצמבר כבר ניתן היה לזהות שאנחנו הולכים לכיוון של החזרת החטופים, השלב הראשון, גם זה משפיע, הבחירות בארצות הברית.
סוגריים, מקווים שזה יימשך, כן, שזה יסתיים.
מקווים שזה יימשך. כל סימן שיראה שהמלחמה עומדת להסתיים, הוא עוד קטליזטור מסוים, לאפקט של אחרי המלחמה, שבמצב הזה באמת מחירי הדירות עלולים לטוס קדימה, אם המדינה לא תדאג להיקף של יותר דירות בשוק, אז מחירי הדירות יעלו, ומי שמזהה את זה ראשון, אלה אותם משקיעים שרוצים לקנות את הדירה ממש לפני שזה קורה.
עכשיו תגיד ראול סרוגו, עד כמה זה מסכן את הקבלנים? גם רוכשי הדירות עלולים להסתכן פה, אבל קודם כל בוא ניגע בקבלנים, שאת זה אתה מכיר מקרוב.
הסיכון של הקבלנים הוא תמיד קיים, אבל הקבלנים הם שחקנים מאוד מתוחכמים בשוק, בשוק הזה של הארנה, של שוק הדיור, והם מגיבים למה שקורה. כאשר הריבית הייתה בעלייה, וכאשר המלחמה התחילה, אז הם הקטינו את היקפי הבנייה שלהם, הם ראו שהיקפי המכרות יורדים, ולכן הם פועלים ככה בתגובה למה שקורה בשוק. ככל והביקושים יעלו, הקבלנים יתחילו יותר התחלות בנייה.
עוד נתון אחד שמטריד, ואולי קשור לעניין הזה, זה הסיפור של המחירות 20-80, 10-90, וזה אולי יותר, ראול סרוגו, עלול לסכן את הקבלנים וגם את הרוכשים. בוא נתחיל בקבלנים.
נכון, נכון, זה יכול לסכן את הרוכשים, מכיוון שכאשר דייר משלם רק 10% מקדמה, ובונה על זה שעוד 2-3 הבניין יהיה גמור, יהיה לי את ה-90% לשלם, ושזה לא קורה, המחירה מתבטלת, והקבלן יכול להישאר בשוקת שבועה, וזה יכול גם לגרור את הבנקים להפסדים האלה.
באיזה מקרים זה מתבטל? מתבטל כי הרוכש לא יכול היה לעמוד בזה, או כי הרי יכול מאוד להיות שקבלן לא עומד בזה והוא פושט רגל? זה גם קרה.
אני חושב שפשוטו רגע שקבלנים בגלל הסיבה הזאת, הסיכוי לכך הוא נמוך, מכיוון שכל הפרויקטים האלה מלווים בליווי בנקאי. הקבלן שם כבר את ההון העצמי שלו, והפרויקט מלווה בליווי בנקאי, הבנק דואג לאשראי, לבנייה, ולכן הסיכוי שהקבלן יקרוס כאן הוא מאוד 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 נמוך, אבל מה שכן יכול לקרות זה שהקבלן ירוויח הרבה פחות ממה שהוא חשב, בגלל הוצאות המימון הגבוהות. הסיכון היותר חמור זה שאם הדייר לא עומד בתשלומים האלה של ה-90%, בעצם הדירה חוזרת לשוק, ואם יש פה מצב שבו מחירי הדירות עלולים לרדת, והם יכולים לקרות, לא לעולם חוסן מחירי הדירות יעלו. כן. ואם הדירות בעוד 3 שנים יהיו מחירן יהיה יותר נמוך, בין אם זה שהדייר לא יכול לשלם את ה-90%, ובין אם הוא לא רוצה לשלם את ה-90%, יכול להיות מצב שלא כדאי לו כבר לקנות את הדירה בגלל שהמחירים ירדו.
תגיד, למה...
אז זה הסיכון הגדול, ולכן אני לא אוהב את השיטה הזאת.
אוקיי, למה הבנקים נותנים משכנתאות בקלות כזאת? אולי, אני מבינה שהם רוצים להרוויח, אבל זה גם מסכן את הרוכשים. בסופו של דבר...
לא, הבנקים לא נותנים משכנתאות בקלות כזאת, הבנקים בוחנים...
יש עלייה בלקיחת משכנתאות.
כן, כן, נכון, נכון. אני אסביר לך למה העלייה, גם בגלל שקונים יותר דירות, וגם בגלל שהקבלן בשביל לגשר על הפער של הוצאות הריבית שלו, מה הוא עושה? הוא דואג לכך שהבנק ייתן משכנתה לדייר, והוא מממן את הריבית בשנות הבנייה. ומבחינת הדייר כאילו כלום לא קרה, זאת אומרת הוא עדיין משלם את ה-90% בסוף, אבל הקבלן מקבל את הכסף קודם, פעם אחת, ובפעם שנייה הוא משלם ריבית יותר נמוכה, כי הריבית של המשכנתא יותר נמוכה מהריבית שלו על אשראי שהוא לוקח.
כן.
אבל הבנק עדיין עושה תהליך של חיתום מלא על הדייר. זאת אומרת, הדייר, למרות שהוא לא משלם בתקופת הבניית המשכנתא, הדייר נבחן היטב על ידי הבנק, על יכולת ההחזר שלו, על השכר שלו.
כן, כלומר, לא לכל אחד נותנים.
אוקיי. עונים כאן לכל הרגולות, אבל אם חלילה יהיה מצב כלכלי לא טוב, והרבה אנשים יפוטרו ממקום העבודה, זה משנה את התמונה, זאת אומרת, הבנק בוחן את יכולת החזר של הדייר היום, הוא לא ידע מה יקרה עוד 3 שנים.
אוקיי, ובנק ישראל, ראול סרוגו, מזהיר את הקבלנים דווקא, מאוד לא אוהב את העניין הזה אצל הקבלנים, לא 10-90-20-80, אבל הוא מזהיר מפני אפשרות של קריסה.
נכון, בנק ישראל לא אוהב את השיטה הזאת בדיוק כמוני, בגלל הגידול בסיכונים. הוא בינתיים נתן דווקא התראה, אמר על הקבלנים של המוצא חנה, אבל נתן התראה לבנקים, אמרו, חבר'ה, תבדקו היטב, תבדקו את הנושא ותהיו עם אצבע לדופת. הוא עדיין לא יתערב, עדיין לא יצא רגולציה שמגבילה, נניח, שהשיטה של 10-90 יהיה נניח 30% המחירה. אנחנו יודעים שזה היה בעבר גם כן, זה לא דבר חדש כל כך. הרבה מאוד קבלנים שרצו לעשות מחירה אגרסיבית לפני שנים השתמשו בשיטה של ה-20-80, כן, זה יותר נפוץ, אבל במינונים הרבה יותר נמוכים. ולכן, הדבר הזה צריך להשתנות. אני מאמין גם שהוא ישתנה, כי שוב, אני חוזר על זה. אנחנו רואים, בהתאם לנתון האחרון, פה אנחנו סוגרים מעגל. הביקושים עולים. כשהביקושים עולים, הקבלנים ימעיטו בעסקאות האלה של ה-20-80, וככל שיהיו יותר ביקושים, אנחנו נראה פחות ופחות.
אז העסקאות מהסוג הזה התמעטו. עכשיו תראה, דיברת איתי קודם על זה שאולי המחירים ירדו. אולי המחירים ירדו, אבל אנחנו לא רואים את זה אצלנו כבר שנים. יש מצב שהמחירים ימשיכו לעלות, ואם אין מלחמה אז אפילו יעלו באופן דרמטי.
נכון מאוד. תראי, מ-2008 אנחנו יודעים לעליית מחירים מתמדת. זה כבר הרבה מאוד זמן. יש פה דור שלם שלא היה בכלל ולא ידע בכלל שמחירי דירות יכולים לרדת.
נכון.
היום כל אדם שואף לקנות דירה, להזכיר אותה, הוא חושב שהמחירה יעלה תמיד, אבל זה לא היה. בשנות ה-2000, ה-90, היה בדיוק ההפך. ולכן, תיאורטית זה יכול לקרות. מעשית, הסיכוי שזה יקרה הוא קלוש, כי, שוב, לצערי הרב, ממשלת ישראל, בטח הממשלה הנוכחית, היא לא עושה את מה שנדרש מנה לעשות, וזה להגדיל את הצד דירות בישראל. אמרתי קודם, הקבלנים מגיבים לשוק ומקטינים את היקפי הבנייה.
כלומר, ולכן השורה התחתונה, המחירים ימשיכו לעלות?
המחירים ימשיכו לעלות. אם אנחנו חושבים שיש מה שנקרא תקרה זכוכית, אז אין, מתברר שאין. אנחנו זוכרים שהזדעזענו שבתקופת הממשלה הקודמת של אלקין, מחירי הדירות עלו ב-20%, ואמרנו, וואו, דבר כזה זה לא היה, וזה התעסק, והנה, מאז המחירים עלו בעוד 8%.
אוקיי, עכשיו לסיום אני אשאל אותך, תגיד, למה באר שבע אטרקטיבית כל כך?
אני חושב שבעיקר בגלל א', שמחירה נמוך, מחירי הדירות הממוכים יחסית למרכז. ב', באר שבע באמת, עם ראש העיר הנוכחי, מתפתחת יפה מאוד, יש שם חיי תרבות, יש שם מסחר, ויש שם אטרקציות מאוד מאוד גדולות. העיר הזאת באמת מתקדמת והולכת והופכת למטרופולין גדול מאוד, ולא יחק היום שזה יהיה שווה למטרופולין תל אביב, שגור שם 1,000,000 תושבים.
כולל סטודנטים.
כולל סטודנטים, ולכן אני צופה עתיד ורוד מאוד לעיר באר שבע.
אוקיי.
זה בכלל הדרום.
יפה, ראול סרוגו, אנחנו בעד, עד לא מכבר יושב ראש התאחדות הקבלנים, בוני הארץ. תודה שדיברת איתנו.
תודה רבה, נה, תודה רבה, ונאחל ונקווה שבמהרה כל החטופים הרזירו, אנחנו מאוד מודאגים מה שקורה כרגע.
תן לנו לעבור את השבת הקרובה, ואחר כך נראה.
זה מדיר שינה מעיני כולנו, ואני כאחד שהוביל מערכת כלכלית, אני אומר, זה יותר חשוב מכל דבר אחר, שיחזירו כל החטופים, ואז נוכל לנשום ולחזור לשגרה.
אני איתך לגמרי, תודה רבה.
תודה.
דיווחי תנועה, פרסומות וחוזרים.
איפה הכסף? עם ענת דוידוב.
חזרנו. עשרות אלפי משפחות, קודם הזכרנו את זה ככה במשפט קצר, עדיין ממתינות להכרה בסבסוד מעונות יום, משפחות ומשפחתונים רבים על סף קריסה. עוד מעט נשאל מה הסיבות, אבל אני רוצה קודם כל לפנות לעדי דניאלי, שהיא אימא יחידנית לילד במעון וגם עצמאית, עובדת קשה. שלום עדי.
שלום ענת.
שלום, שלום. תגידי מה מצבך קודם כל, יחסית, כמה את משלמת, כמה שילמת קודם, ואיפה זה עומד נכון לרגע זה?
אני פשוט מיואשת, אין מילים לתאר את הגזרה הזאת. במשך 6 חודשים אני משלמת מחיר מלא, ואין מענה ואין התייחסות.
כמה זה מחיר מלא?
מחיר מלא זה 2,850, לא כולל הערכה, שזה בין 400-500 שח.
וואו.
כיוון שאני מפרנסת יחידה, אמא יחידנית וגם עצמאית, אני בעצם משאירה את הילד עד 5 כדי להרוויח עוד זמן בעבודה.
כלומר, קודם שילמת 1,000 וקצת, ועכשיו 3,000 וקצת? 1,000.
נכון. 1,000,
אוקיי.
כן, ופי 3.
שזה, בדיוק. שזה לא הגיוני, ואני עוד עדינה. איך את מסתדרת?
קשה מאוד. אני יכולה לשתף שהילד היה חולה בשבוע שעבר, שבוע שלם, ושבוע שלם שאין ימי מחלה ממעסיק, זה משהו שספגתי לגמרי לבדי, בנוסף לגזרה של, של הדרגה שלא ניתנת. כשמתקשרים ופונים ומנסים בכל דרך אפשרית, אף אחד לא נותן תשובות, לא נותנים מענה. שעה וחצי המתנה, שליחת מיילים, פנייה בצ'אט, ואף אחד לא מתייחס. פשוט להרגיש שאני מופקרת.
למי את פונה, עדי?
קודם כל פניתי בדרך המקובלת לאגף תעסוקת עובדים, הורים עובדים. פניתי במייל, פניתי בצ'אט, פניתי בטלפון. המיילים חוזרים, התיבה מלאה.
מה את שואלת? מה את אומרת להם? בפניות שלה.
מנסה להבין מה קורה עם הבקשה שלי. אני הגשתי הכל ואף אחד לא נותן תשובות. מופיע באתר סטטוס בטיפול. ככה זה עומד.
כמה זמן את כבר בטיפול? 3-4 חודשים?
חודשיים מהיום שניתן היה להגיש את זה. זאת אומרת, העיכוב הראשון היה בגלל מה שקרה עם היועמ"שית והשר, שבכלל לא פתחו את המבחנים.
שר הרווחה, כן, תכף נדבר עם, נכון, תכף נדבר עם מנהלת האגף לגיל הרך בויצו, והיא תסביר לנו הכל. אז אוקיי, ואחר כך את פשוט מחכה ואת מתקשרת.
נכון.
מתקשרת, שולחת מיילים ולא עונים לך.
כלום, כלום, כלום.
אין צפי, אין משהו?
אין כלום. גם אתמול שהייתי בוועידה בכנסת, יצאנו עם סימני שאלה ותשובות לא ברורות, דיברו על להגדיל את היקף העובדים במוקד שיתנו מענה, דיברו על לטפל בשנה הבאה, ואמרו לנו מפורשות ש-50% מהבקשות עוד לא נבדקו בכלל.
וואו, תגידי, כמה זמן את יכולה למשוך ככה?
אני באמת לא יודעת מה להגיד, זה הגיע למצב שאני נמצאת בסופר ואני ממש שוקלת מה לקנות.
ואת חושבת שאת תעזבי את הגן, את המעון?
כרגע אם אני אעזוב את המעון אני בכלל לא אוכל להכניס כסף, אז זה פתרון שהוא לא בא בחשבון בכלל, אבל אני ממשיכה לבלוע את הרוק וההתחייבויות גדלות ואני לא אוכל להמשיך ככה עוד הרבה זמן, אני חייבת פתרון.
אוקיי,
אני פשוט חייבת פתרון ואני יעשה כל מה שצריך, והגיע למי שצריך, וכמו שהייתי אתמול, ועזבתי הכל כדי להגיע גם לכנסת, ולפגוש שם את כל מי שצריך, ולהשמיע את קולי, אני אמשיך להילחם על זה, כי זה באמת זכות
פסיסית. קיבלת תשובות בכנסת אגב?
לא, התשובות היו מאוד, המון סימני שאלה. אני מבינה שהם מבינים אותנו, אבל פתרונות לא קיבלנו עדיין.
אוקיי, טוב, את נשארת איתנו, נצרף אלינו את שרי דרור, כאמור מנהלת האגף לגיל הרך בויצו. שלום שרי.
מקווים, ענת.
שלום, שלום. מה קורה עם זה? תני לנו ככה...
אז אני אומר, כמו
תקציר החודשים האחרונים, מה שנקרא,
כן.
בדיוק.
כמו שעדי תיארה, יש לנו כמוה עוד עשרות אלפי משפחות שהגישו בקשה. אני חייבת לציין שבמשרד העבודה, באגף לתעסוקת הורים, מנהלת אותו אישה ראויה ומסורה. ויש לו עובדים ראויים ומסורים. ביחד עם זאת, היכולת לתת מענה בצורה מקצועית, כשלכתחילה, שלא באשמתם, התחלת הרישום נעשתה כמה חודשים באיחור, בעקבות הנחיית השר להמתין עם אפשרות של סבסוד, וכמות ההורים שהגישו להם יצרה פקק רציני של כ-100,000 פניות. התוצאה הפשוטה של זה, כמו שכרגע שמענו, זה עשרות אלפי הורים שממתינים מחודש ספטמבר לסבסוד שהם בנו עליו. הם תכננו את השנה שלהם ואת ההוצאות שלהם כך שהם יוכלו לצאת לעבודה ולקבל סבסוד מהמדינה.
תגידי, את מבינה מתוקי את זה? זה משרד הרווחה והשר והיועמשית והשר, ואנחנו מכירים את הסיפור.
נכון.
איפה זה תקוע?
כיום זה תקוע בזה שיש להם 100,000 פניות שהם צריכים לענות להם, הצליחו לתת דרגות סופיות ל-45%. אנחנו מדברים על בערך 50,000 הורים שקיבלו דרגות.
אוקיי,
יש עוד אחוז שהם צריכים להשלים מסמכים וכאלה, אבל זה אומר ש-50,000 לא קיבלו.
כן.
אני חייבת לומר שאנחנו בויצו, בתור ארגון חברתי מסור ושמבין את תפקידו בעולם, סבסדנו להורים שלנו את הדרגות.
אבל לא תוכלו להרבה זמן. לא תוכלו.
אנחנו כבר לא יכולים.
נגמר?
זה הלוואות, אנחנו לא יכולים להמשיך לסבסד את זה. בסופו של דבר, זו אחריות של המדינה, לנהל את האירוע הזה, לדאוג לאזרחים שלה, ולסבסד אותם.
תראה, אני אגיד לך שני דברים. קודם כל, משרד העבודה אומר ש-80% מהבקשות כבר טופלו, בטיפול ראשוני לפחות.
ו-45%
כבר הוקרו, זה נכון?
נכון. 45, הנתונים הם אצלם. אני גם, אפילו את הנתונים של מעל 10,000 הורים שלי, אין לי יכולת, אין לי מספרים, אני לא מקבלת דוח אקסל סדור. אני יכולה להגיד שאצלנו גם, כי אנחנו נמצאים בערך באותם אחוזים, שבסביבות ה-50% דורגו, בסדר, דורגו זה אומר שהם כבר יודעים האם הם מסובסדים או לא. יש את ה-30% האלה הנוספים שבהם יש להם או השלמת מסמכים או שקיבלו דחייה.
אבל בשורה התחתונה לא קיבלו את הכסף. זה מה שחשוב בסוף.
נכון, כל מי שקיבל את הדירוג של 12 או עוד לא נענה, לא קיבל עדיין את הסבסוד. זה אומר שהוא עדיין נדרש, כמו ששמענו את עדי, בוועדה אתמול בכנסת סיפרה אמא שהכניסה ילד אחד, ועכשיו היא נשארת בבית אחרי חופשת לידה, כי היא לא יכולה להרשות לעצמה להכניס את הילד השני, כי היא עדיין לא קיבלה דירוג.
אני חושבת שמתחיל רישום בשבוע הבא, נכון?
שזה אחד הנושאים המאתגרים, בעצם בשבוע הבא, בדחייה של שבועיים דרך אגב.
למה?
להבנתנו מתוך רצון כנה ואמיתי לתת מענה לנושא הדרגות והאתגרים הגדולים של האגף, הם הבינו שהם חייבים לדחות בשבועיים גם את הרישום.
אוקיי, ולמה זה כך מאתגר?
כי בעצם אותם אנשים אמורים היום לייצר מענה גם לתהליך רישום עצום שדורש עבודה אינטנסיבית שלהם, ונוסף על זה, התחום של הגיל הרך נתון תחת רגולציה של 3 משרדי ממשלה, והתאום בין משרדי הממשלה הוא גם דבר שנלמד. אנחנו נראה לי התחום היחיד במדינת ישראל שנמצא בסיטואציה מורכבת כזאת, שחצי מהמענים ניתנים באגף במשרד החינוך, חצי ניתנים במשרד העבודה, חלק מהרגולציה נעשית על ידי משרד הבריאות. הלוואי שהמשמעות של זה הייתה שכולם רוצים לקחת על זה אחריות. לצערי המשמעות בפועל של הדבר הזה שאף אחד לא לוקח אחריות מלאה, ולכן התחום שלנו של הגיל הרך נמצא כמו שהגדירו את זה בוועדה, לא אני הגדרתי זה, כמשבר.
כן.
טוב, זה היה גם בוועדה של משרד העבודה והרווחה, אבל לפני 3 שבועות היה את אותו דיון.
טוב, אני חייבת להגיד שהתחום של הגיל הרך הוא לכל הדעות של כל המומחים, ואני מצטטת, הגיל 3 השנים הראשונות הן החשובות ביותר מבחינת העיצוב של הילד או הילדה לחיים. ואני רוצה לסיום לשאול את עדי, עדי את כבר מוכרת, נכון? אבל כסף את לא רואה.
אני לא מוכרת.
באיזה סטטוס את?
אני עוד לא טיפלו בבקשה שלי, אפילו לא נגיעה. כאשר בשנים הקודמות דורגתי שנה שעברה דרגה 4, שנה לפני כן דרגה 5, זאת אומרת, לצורך העניין מצבי הוא רע, וזה אומר שאני אמורה להישאר או באותה דרגה, או לעלות, או לרדת לדרגה יותר נמוכה, שזה אומר השתתפות יותר גבוהה.
טוב, חברות יקרות, בהצלחה, מה שנקרא, לכולם.
תודה רבה.
זה באמת... אין מה להגיד, ככה מתנהלים משרדי הממשלה.
אנחנו צריכים להתחיל לעשות. יכול להיות שאנחנו צריכים להפסיק להגיד ולעשות. אנחנו חייבים את ההתגייסות של
המשרדים. זה ברור, אנחנו רואים.
אחריות מלאה.
אנחנו רואים.
תודה רבה, ענת.
שרי דרור ועדי דניאלי, תודה רבה להשתכן.
עכשיו, איפה הכסף? עם ענת דוידוב.
חזרנו. מכירים את המחסור ברופאים בישראל, ויש כאלה שנוסעים לחול ולומדים בחול, ולא תמיד חוזרים בחזרה, וגם את המתמחים וכל המאבק שלהם. עכשיו המועצה להשכלה גבוהה אישרה, 2 בתי ספר חדשים לרפואה, יוקמו גם באוניברסיטת חיפה, גם במכון ויצמן. פרופסור חיים ביטרמן, דיקן בית הספר לרפואה, אוניברסיטת חיפה, שלום פרופסור.
שלום, שלום, שלום לכולם.
כמה זה יציל את מעמד הרופא ואת מספרם של הרופאים בישראל?
הנה, זלג על המעמד, מעמד הרופא די בסדר.
בסדר.
מספרם של הרופאים זה נושא קריטי.
כן.
צריך לעבוד על זה, וזה ישפר את המצב. המשבר במספר הרופאים הולך להתגבר. מכל מיני סיבות שאם תרצו אני אפרט, אבל אתם בטח לא מעוניינים בהרצאה השלמה.
לא בהרצאה השלמה, אבל בכותרות אני כן רוצה לשמוע.
בכותרות זה הולך ככה. אחד, התברכנו בשנות ה-90 בעלייה מסיבית של רופאים מברית המועצות לשעבר.
נכון.
שהסתלמו נהדר במערכת.
כמו כל מיני מקצועות אחרים.
כן, אבל אנחנו דובר על רפואה.
נכון, נכון, נכון. אני רק סוגריים, כן.
טוב מאוד. והנה, עברו 30 שנה, והם פורשים לפנסיה. אז זה כמויות אדירות. דבר שני, הייתה רפורמת יציב, זה רפורמה של משרד הבריאות, שפסקה מלהכיר בחלק מבתי הספר לרפואה שרמתם לא נמצאה מספקת. זה אומר, אמור להקטין עוד יותר את מספר בוגרי הרפואה שהתקבלו בארץ לאחר שלמדו בחוד. הדברים האלה יגיעו לשיא בעוד שנתיים. זה הזמן לתקן, כי יהיו פחות בוגרי רפואה שיתקבלו פה ויהיו יותר שפורשים. אז okay. החסר ילך ויגדל.
נכון, אנחנו יודעים שיש מחסור גדול ברופאים מקצועיים, מחכים חודשים ארוכים לפעמים לתור, נכון. וגם בפנימאים יש מחסור גדול מאוד. השאלה, מתי אתם פותחים בחיפה?
אנחנו פותחים, קיבלנו אישור של המל"ג אתמול בשעה טובה ומוצלחת, ונפתח באוקטובר. השנה,
שנת הלימודים הקרובה. יש כבר, לא אגיד הסתערות, אבל התעניינות יש?
יש הרבה התעניינות, הרבה יותר מדי ישראלים טובים נוסעים לחו"ל ללמוד, ויהיו עוד מקומות בארץ, כן.
תגיד, מה עם השכר? אגב, כמה
סטודנטים... שכר לימוד שגרתי.
לא שכר הלימוד. שכר הרופאים, תכף נדבר על זה. אבל לכמה סטודנטים הפקולטה נפתחת? כמה סטודנטים תוכלו לקבל?
ביקשנו 56, כנראה ידרשו מאיתנו 66, ואנחנו נעמוד בזה, ובעתיד הקרוב ננסה לגדול.
אגב, גם בטכניון יש פקולטה, נכון?
יש בטכניון פקולטה מצוינת, אני תפקדתי בה הרבה שנים.
אז למה צריך עוד אחת בחיפה שזה...
התשובה הניצחת היא, א', כי אפשר, לא מספיק טוב, לא מספיק טוב, התשובה השנייה היא, יש גודל אופטימלי לבית ספר לרפואה. חלק בתי הספר לרפואה שנפסלו, יש בהם 300-400 איש במחזור. אי אפשר ללמד רפואה ל-400 סטודנטים בשנה. זה צריך לזה מקצוע שיש בו חשיבות למעקב האישי, הטיפוח האישי, ולכן בתי הספר המובילים בעולם, גודל המחזור שלהם הוא בין 100, גג 200 למחזור. ובתי הספר לרפואה בארץ ניצלו את היכולת הזאת, הטכניון יגיע למספר הזה בשנה הבאה, ואנחנו נוסיף על זה. התשובה השנייה היא לא כל כך שחצנית, כי אפשר, יש מספיק סדות תורה.
כי אפשר, זו תשובה מצוינת להרבה מאוד דברים בישראל, אבל לסיום אני אשאל אותך על שכר המתמחים למשל, שזה ויכוח שעוד לא נפטר לגמרי.
שכר המתמחים.
גם שכר המתמחים וגם שכר הרופאים, ומגיע להם הרבה יותר לכולם, לאלה ולאלה, ובסוף לא מעט רופאים. עוזבים, כי שכרם, מה שנקרא, לא נאה במיוחד.
אז אני אענה לך תשובה חד משמעית וברורה. א', כשהבן שלי התייעצתי עם ללמוד רפואה, לא אמרת לו שמימי לא ראיתי רופא רעב. אחד, לדעתי זו התשובה המוחלטת והנחרצת.
זה לא מספיק לא רעב, אתה יודע. רוצים קצת יותר מזה.
לא ראיתי רופא עני, ולא ראיתי רופא רעב, ושכר הרופאים הוא בפירוש לא בתחום שאני המומחה בו, ואני מוקף מסביבי ברופאים שמרוצים. כשבאים למאבקי שכר, כולם לא מרוצים. ובכל זאת, יש מאבקי שכר, ושכר הרופאים מתקדם, לדעתי זו לא זו הבעיה.
אלא, בשורה תחתונה?
כרופא אני אומר, לא כדיקן.
לא, בוודאי. מה הבעיה?
הבעיה היא אפשרות ההתקדמות, אפשרות הקידום, אפשרות להתמחות במקצועות שאתה רוצה, ועוד אלף בעיות אחרות, ויש גם בעיה כללית במדינת ישראל של שביעות רצון, ואנחנו לא ניכנס לנושאים פוליטיים. ואנשים, ואנחנו נקבל בלי הבדל דת, גזע, מין ופוליטיקה. אני לא רואה בעיה אמיתית כמגבלה את נושא שכר הרופאים. זה מעולם לא הייתה בעיה, ומעולם זה לא היה הסיבה לחוסר רצון ללמוד רפואה.
אוקיי, זו דעתך. אנחנו שמחים שנפתחו שני בתי ספר נוספים. פרופסור חיים ביטרמן, דיקן בית הספר לרפואה, אוניברסיטת חיפה, תודה רבה.
תודה לכם.
שלום, שלום. פרסומות ובורסה. חזרנו לסיום בורסה, כמו שאמרנו, ארז וילף, מנהל השקעות בכיר באלטשולר שחם. שלום ארז.
שלום, אחר צהריים טובים.
טוב, אנחנו בירידות ככה די כבדות, אבל ארצות הברית משפיעה עלינו, נכון? נתוני אינפלציה לא טובים.
נכון, אז בארצות הברית ראינו לפני כשעה נתוני אינפלציה יחסית גבוהים לחודש ינואר, מה שקצת מלחיץ את השווקים, עוד זה בכלל לפני המחסים של טראמפ, מדובר באינפלציה עוד לפני הפעילות של טראמפ האקטיבית שכנראה תייצר אינפלציה בטווח הקצר, אבל השוק המקומי בארץ שנסחר בירידות שלום יחסית חדות של 1.5%, בעיקר מושפע ביומיים האחרונים מכל נושא העסקה, והאם אנחנו חוזרים ללחימה או לא בזמן הקרוב. חוסר הוודאות שחזרה לשולחן אחרי חודש די הייתה ודאות שאנחנו נכנסים לרגיעה, המשקיעים המקומיים לא אהבו את זה.
נו, אבל ארז, ישראל וארצות הברית, או ששני המנהיגים קשורים זה בזה בקשר אבות, אז איך שזה לא ישפיע, גם אם פה יש את זה ושם יש את זה.
נכון מאוד, אז אנחנו לא רק מושפעים מוול סטריט, אנחנו גם מושפעים ממה שקורה פה בטווח הקצר, ולגבי מה שהולך להיות פה בשבת ואילך, האם אנחנו ממשיכים בהסכם וברגיעה, או שאנחנו חוזרים לאסקלציה.
אם הולך להיות, הלוואי, כן.
בדיוק, בתקווה כמובן שזה ימשיך כרגיל. וחוץ מזה, ממשלת ישראל אתמול הצליחה להנפיק אגרות חוב ישראליות בדולר בארצות הברית, סך 5 מיליארד דולר, אז הייתה הצלחה די גדולה לאוצר להצליח להנפיק חוב בחול, לגייס מקורות מימון חדשים.
איך ארצות הברית התחילה עכשיו? לפני 20 דקות?
0.7.
אוקיי, סולידי, כן. טוב, אז אין סיכוי גם להוריד שם את הריבית, נכון?
לא בזמן הקרוב, בוא נראה מה טראמפ יביא לשולחן, והבנק המרכזי בארצות הברית יצטרך לבחון את מה...
והוא גם לא יכול להגיד, לנגיד הבנק האמריקני מה לעשות, זה לא בתחומי עיסוקו, וטוב שכך. טוב, ארז נסתפק בזה, ארז וילף, תודה.
תודה רבה.
תודה, שלום שלום. סיימנו. איפה הכסף? עורכת יעל אלון, מפיק יואב כהן, על השידור סתיו קורנס, בדיגיטל גיא רביב, אלון גבאי ועומר אוקון, מחר יהיו כאן ליאת רון ואריה מליניאק.